שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף כבב מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בעמוד א'. יש לנו מכאן ועד המשנה בעמוד ב' שלוש סוגיות שלפי רשב"ם שלושת הסוגיות אחת הן. כלומר בעצם יש שאלה אחת לאורך כל שלושת הסוגיות, והשאלה היא ככה. כשאבא נפטר ואחים מקבלים את הירושה, זה נקרא תפוסת הבית. כלומר זה שייך לכולם, ובעצם זה לא שייך לאף אחד מהם. כלומר למשל אם יש שלושה אחים, אנחנו לא אומרים שלכל אחד כבר יש שליש, רק שלא ברור עדיין איזה שליש כי הם עוד לא חילקו, אלא כרגע אין לאף אחד כלום. וכשהם יחלקו, אז יהיה שלהם. זה לגבי הירושה הרגילה. אבל מה לגבי החלק של הבכור? הרי החלק של הבכור הוא לא כמו שאר החלקים. החלק הנוסף של הבכור הוא שייך רק לו. אז יכול להיות שהוא לא נכנס לתוך אותה חבילה שלא שייכת לאף אחד, הוא כן שייך לבכור במידה מסוימת, רק שעוד לא יודעים מהו כי עוד לא חילקו את הנכסים. בשאלה הזאת אנחנו נראה מחלוקת מה רב הסבר. רב פאפי יאמר שרב סבר שכן יש לבחור זכות בחלק שלו, ורב פאפה יאמר שלא. עוד פעם, רב פאפי כן, רב פאפה לא. עכשיו גם לפי רב פאפי שאנחנו אומרים שכן, זה עוד לא שייך לו לגמרי, אבל זה מספיק שלו שאם הוא יראה איזשהו רצון לבעלות על החלק שלו, זה מיד יהיה שלו. למשל שהוא יאמר בוא נחלק את הנכסים, או למשל שהוא ימכור את הנכס שלו, יוותר על הנכס שלו, וזה הוא מראה בעלות, ואז באמת זה נהיה שלו. זה לפי רב פאפי, אבל כאמור רב פאפה חולק. אז זה המחלוקת היסודית, ועכשיו בסוגיות נראה שלוש נפקמינות לאותה מחלוקת בין רב פאפי לרב פאפה, כשבעצם הזכרנו אותם לפני רגע בחטף, עכשיו נפרט אותם אחד אחד. הנפקמינה הראשונה זה האם הוא מקבל שווח, אם זה שלו הוא מקבל שווח, אם זה לא שלו הוא לא יקבל איזה שווח. נפקמינה שנייה ושלישית שקשורות אחת לשנייה, האם הוא יכול לוותר על החלק בכורה שלו, והאם הוא יכול למכור את החלק בכורה שלו. לפי רב פאפי כן, לפי רב פאפה לא, כי זה דבר שעוד לא בא לעולם, כלומר זה עוד לא שלו, ואין אדם אחר דבר שלא בא לעולם. אז היה סקיר מהירה של כל הסוגיה, עכשיו נראה את הדברים בפנים, ונלמד את שלושת הסוגיות האלו בדיוק בסדר הפוך מהגמרה. כלומר, נתחיל דווקא מהסוגיה השלישית, כי שם יש את המחלוקת עצמה בין רב פאפי לרב פאפה, אחרי זה הסוגיה השנייה, כי היא בנויה על הסוגיה השלישית, בשתי הסוגיות האלו אנחנו נפסוק כמו רב פאפי, ואחרי זה נראה את הסוגיה הראשונה, שהיא מניחה באמת בסתמה כמו רב פאפי. אז אנחנו מתחילים בשורה הראשונה, בשורות הרחבות. הגמרה הביאה מקודם סוגיה השנייה, שעוד מעט נראה, ואמרה שהמחלוקת שאמרנו שם בין רב פאפי לרב פאפה, היא בעצם מחלוקת שנאמרה בסוגיה השלישית. אז נראה קודם את הסוגיה השלישית. הסוגיה השלישית דנה בשאלה האם בכור יכול למכור את החלק שלו. השאלה עלתה סביב סיפור טיפה מורכב, אבל השאלה עצמה היא מאוד פשוטה. האם בכור יכול למכור את החלק בכורה שלו? מה הסיפור? היו אחים שירשו מהאבא נחלה, בא בכור שבהם ומכר את כל הנחלה למישהו אחר לפני שהם חילקו. עכשיו חלק מהאחים של אותו בכור נפטרו, והיתומים שלהם הם יורשים את החלק של האבא שלהם בירושה. אז באו אותם יתומים והלכו לשדה שהבכור מכר, ואכלו את התמרים שלהם, אז באו הלקוחות והרביצו להם, אז באו הקרובים של אותם יתומים ואמרו למה אתם מרביצים להם, לא מספיק שקנית להם את השדה בלי רשות, אתם גם מרביצים להם? אז זה מה שקרה, ואז הם הלכו לרבה לראות מה הדין. אז רבה אמר, מה שהבכור מכר את הנכסים, הוא לא עשה ולא כלום. למה רב התכוון? אז בזה המחלוקת בין רב פאפי לרב פאפה. עכשיו שניהם מסכימים שברור שהוא לא יכול למכור את הנכסים של האחים האחרים. זה פשוט. והוא גם לא יכול למכור לפי רשב"ם את החלק הפשוט שלו. כי זה עוד לא שלו. המחלוקת שלהם האם רב התכוון שהוא גם לא יכול למכור את החלק בכורה שלו. בזה רב פאפי אומר שהוא כן יכול למכור, כי כמו שאמרנו החלק בכורה כבר קצת שלו לפי רב פאפי, ורב פאפ אומר שהוא בכלל לא יכול למכור, כי כמו שהשאר לו שלו גם חלק הבכורה עוד לא שלו עד שמחלקים. וכמי ההלכה, בשורה השנייה בעמוד ב' שלחו משם בני מערבה שהלכה כמו רב פאפה, שהוא לא יכול למכור כלום, לעומת זאת הגמרה עצמה אומרת והלכתה שיש לו קודם חלוקה, כלומר הוא כן יכול למכור כמו רב פאפי. אז פה ראינו את המחלוקת היסודית, לגבי החלקים הפשוטים ברור שזה לא שייך לאף אחד, גם לא של הבכור, כל זה רק לפי רשב"ם. לגבי החלק של הבכורה, לפי רב פאפי זה שלא מספיק והוא יכול למכור את זה אפילו, ולפי רב פאפה לא. זה היה הסוגיה הראשונה. עכשיו נעבור לסוגיה השנייה, האם הבכור יכול לוותר על החלק בכורה שלו? אז אנחנו הולכים אחורה ממש לאמצע עמוד א', אומר רב אסי, בכור שוויתר על החלק בכורה שלו וויתר. מה מדובר כאן? אבא הוריש לאחים כמה שדות, הם באו לחלק אחת מהשדות או אחד מהנכסים, ובאותו נכס הבכור לקח רק חלק פשוט ולא ביקש את החלק הבכורה גם. כלומר הוא ויתר. עכשיו ברור לגמרא שאם הוא ויתר באותה שדה, הוא בעצם מתכוון לוותר על כל החלק בכורה שלו בכל השדות. הוא בעצם אומר, תתייחסו אליי כמו אח רגיל. אז זה מבחינת הכוונה שלו, אבל השאלה היא האם הוא יכול לעשות את זה? האם הוא יכול לוותר על שדות שהם עוד לא באו לחלק? כי הרי לכאורה אי אפשר לוותר על משהו שעוד לא שלך בכלל, כי זה דבר שלא בא לעולם. כך אומר רשב"ם, אגב תוספות אומר בדיוק הפוך. אז בזה יש את המחלוקת של רב פאפי ורב פאפה. רב פאפי אומר שהוא יכול לוותר בכל הנכסים, אפילו שהם עוד לא באו לחלק אותם, כי כמו שאמרנו, החלק בכורה של הבכור כבר שייך לו במידה מסוימת, כבר כשאבא נפטר. לעומת זאת, רב פאפה אומר שהוא לא יכול לוותר, כי החלק בכורה שלו עוד לא שייך לו בכלל, וזה דבר שלא בא לעולם. לפי רב פאפה, מה שרב אסי אמר שהוא כן יכול לוותר, זה רק לגבי נכס שהם באו לחלק בפועל. אז זה כבר מוגדר שזה בא לעולם, כי אם עכשיו מתעסקים איתו, בזה הוא יכול לוותר. אבל בשאר הנכסים לא. ומה שדיברנו בשני הדפים האחרונים שבכור יכול לוותר על החלק בכורה שלו, למדנו את זה מהפסוק לתת לו פי שניים, שזה כמו מתנה, ועל מתנה אפשר לוותר. אז לפי רב פאפי, הכוונה היא שהוא יכול לוותר על כל הנכסים שמגיע לו כחלק בכורה, גם אלו שהם עוד לא באו לחלק. ולפי רב פאפה, הכוונה היא שהוא יכול לוותר רק על נכס שהם עכשיו באים בפועל לחלק אותו, אבל לא על נכסים שהם עוד לא באו לחלק. ונקפוץ לרגע לשורה החמישית בעמוד ב', גם בזה יש פסיקת הלכה, הרב אשי פוסק למעשה למרזוטרה מהעיר רישבה, שברגע שהוא ויתר על חלק, הוא ויתר על הכל, כלומר רב אשי פסק פה כמו רב פאפי, שהבכור כן יכול לוותר על כל החלק בכורה שלו. אז זה היה הסוגיה השנייה, האם הוא יכול לוותר, ועכשיו לסוגיה הראשונה, האם הבכור מקבל את השבח על החלק בכורה שלו. בסוגיה הזאת נראה מימרה של רב אסי, שהיא בנויה על המסקנה שגענו אליה בסוף הסוגיה השלישית והשנייה, שפסקנו להלכה כמו רב פאפי, שהחלק בכורה כבר שייך לבכור במידה מסוימת, ואם הוא ירצה הוא יכול לזכות בו. לפי זה אומר רב אסי בשורה הראשונה בעמוד א', בכור שמיכה מיכה. כלומר, הם אחים ירשו ירושה, והם רוצים להשביח את הנכסים לפני שהם חילקו. אם הבכור אומר לא, אני רוצה לחלק עכשיו, באותו רגע החלק בכורה הופך להיות שלו, ואז גם אם האחים יעשו שבח על החלק בכורה שלו, הוא יקבל את השבח גם מהחלק הזה, ולא רק שבח שבא מאליו, אלא אפילו שבח שהאחים עשו. עכשיו זה לכאורה נוגד את מה שלמדנו בשני הדפים האחרונים, שבכור לא מקבל את השבח על החלק בכורה. לגבי שבח שבא מאליו זה היה מחלוקת ופסקנו כרבנן שלו, ולגבי שבח שהאחים עשו, זה לכולי על מה הוא לא אמור לקבל. אז למה כאן אנחנו אומרים שכן? כי שם מה שדיברנו זה שהבכור לא אמר שהוא רוצה לחלק, אז החלק בכורה עוד לא שייך לו. אבל כאן, כיוון שאנחנו פוסקים כמו רב פאפי, אז אומר רב אסי, ברגע שהוא אומר שהוא רוצה לחלק, החלק בכורה הופך להיות ממש שלו. ואז ממילא ברור שהוא מקבל אותו, וכל שבח שעשו לו, גם אם הוא בא מעצמו, ואפילו אם האחים עשו את השבח הזה. אז זה הדין מצד דיני בכורה, עכשיו יש לנו איזשהו הסתייגות מצד דיני גזלה. אומרת הגמרא, אם למרות מה שהבכור ביקש, האחים לא הקשיבו, והם לקחו את הנכסים והשביחו אותם לפני שחילקו אותם, והם לא עשו שבח פשוט כמו לקטוף פירות מהעץ, שאז באמת הבכור מקבל את השבח. אלא הם עשו שבח שמשנה לגמרי את החפץ של הירושה. למשל, שהם עשו מענבים יין או עשו מזיתים שמן. פה זה כבר נקרא גזלן שקונה על ידי שינוי. וגזלן שקונה את החפץ על ידי שינוי, כשהוא מחזיר הוא צריך לשלם לפי הערך שזה היה בשעת הגניבה. וזה נכון לשני הכיוונים, בין אם המחיר של הנכס עלה ובין אם המחיר של הנכס ירד. על המקרה של השביח רבא מדבר, כמו שאמרנו שהם עשו מענבים יין, זה בשורה השנייה בעמוד א', ועל המקרה שהיה ירידת ערך, זה בשורה הרביעית והתשיעית, רב יוסף ורב יהודה בשם שמואל מדברים, למשל שהם עשו יין והיין החמיץ. בשני המקרים אלו, האחים יצטרכו לשלם לפי הערך שזה היה בשעת הגניבה, לא פחות ולא יותר, כי הם קנו את זה בשינוי. כלומר, במקרה כזה, הבכור לא יקבל את השבח מהחלק בכורה שלו, כלומר, הם לא יצטרכו לתת לו את היין או את החומץ, אלא פשוט יחזירו לו ענבים. עכשיו, אמרנו את הדעה של רב יוסף ורב יהודה בשם שמואל, לפי איך שהסביר אותם רב עוקבה בר חמה, הגמרא עצמה בהתחלה הביאה את זה כקושייה. כי מהפשטות של הלשון שלהם היה משמע שהם מתכוונים שהבכור יקבל פי שניים, אפילו אם הם עשו מענבים יין ומהזיתים שמן. והגמרא שאלה על זה מה הם לא מסכימים שגזלן קונה בשינוי, ואז הסביר רב עוקבה בר חמה שכוונה היא כמו שאמרנו שהם עשו שמן או יין, והמחיר דווקא ירד. ואז הדין הוא כמו שאמרנו, קנו בשינוי והם צריכים לשלם לפי הערך בשעת הגניבה, בין אם המחיר ירד בינתיים, בין אם המחיר עלה בינתיים. אז נסכם את מה שראינו בינתיים, ראינו שלוש נפקמינות לשאלה, האם חלק הבכורה שייך כבר לבכור כבר מההתחלה, או שזה כמו כל נכס אחר, שזה שייך לו רק אחרי החלוקה. נפקמין השלישית, האם הוא יכול למכור, נפקמין השנייה, האם הוא יכול לוותר, ונפקמין הראשונה, האם הוא מקבל על זה את השבח. וכמו שאמרנו, למסקנה פסקנו כמו רב פאפי, שהוא כן יכול לוותר, הוא כן יכול למכור, ואם הוא אמר שהוא רוצה לחלק, אז הוא גם מקבל על זה את השבח. ועכשיו אנחנו עוברים למשנה בעמוד ב', שני נושאים חדשים לגמרי. הנושא הראשון הוא האם אבא יכול להחליט לשנות מדיני הירושה שבתורה. הנושא השני הוא איך אנחנו יודעים שהבכור באמת בכור. אז נתחיל עם המשנה, זה הנושא הראשון. ברור שאדם יכול, לפני שהוא נפטר, לתת מתנה למי שהוא רוצה. הוא יכול לתת את כל הנכסים שלו לאח אחד ולא לבכור, זה נקרא מתנה, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל האם אדם יכול לשנות את דיני הירושה? בזה אומרת המשנה שלא. כלומר, אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה. אתה לא יכול לשנות את חוקי התורה. ולכן האבא לא יכול לומר בלשון ירושה, אני רוצה שהבכור יקבל רק חלק אחד ולא שניים, או שבן אחר לא יקבל כלום, או שבן אחר יקבל כפול. אמנם, אם הוא ישתמש גם בלשון של מתנה וגם בלשון של ירושה, הולכים לפי המתנה והוא כן יכול לשנות. זה הדין במשנה. אגב, בדף קוף למד, נראה דעת רבי יוחנן בן ברוקה, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים לא מזמן, שאבא כן יכול לשנות את דיני הירושה ולהוריש למי שהוא רוצה, נראה באיזה תנאים כשנגיע לדף קוף למד. בכל אופן, לפי המשנה שלנו, אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה. אומרת הגמרא, לכאורה זה מחלוקת רבי יהודה ורב מאיר, ויוצא שהמשנה היא כמו רבי מאיר. הם נחלקו לגבי אדם שמקדש אישה, והוא אומר לה, אני מקדש אותך על מנת שתסכימי שאני לא חייב לך שאר כסות ועונה. אז לגבי עונה הוא בכל מקרה חייב לה, כי זה לא דין ממוני, אבל לגבי שאר וכסות, שזה אוכל ובגדים, וזה רב יהודה אומר שהוא יכול לשנות, כי אדם כן יכול לשנות דבר שכתוב בתורה, אם זה דבר שבממון, ורבי מאיר אומר שגם בזה הוא לא יכול לשנות, והיא תהיה מקודשת לו, והתנאי שלו יהיה בטל. אז יוצא שמה שאמרנו במשנה, שאי אפשר לשנות את דיני הירושה, זה רק כמו רב מאיר ולא כמו רב יהודה. ומסביר השבם, הרי יש לנו כלל פסיקה שהלכה כרב יהודה מול רבי מאיר. לכן לא טוב לנו שיש לנו סתם משנה שהיא כרב מאיר ולא כרב יהודה. עונה הגמרא, לא נכון, באמת המשנה שלנו היא גם כרב יהודה. ואנחנו נסביר את התשובה של הגמרא לפי הרשב"א. רב יהודה כשהוא אמר שאדם יכול לשנות בדיני ממונות, הוא לא בעצם משנה דיני התורה. דיני התורה עדיין קיימים, אלא כיוון שזה דיני ממונות, אז הם יכולים למחול אחד לשני. אז אם הבעל אומר לה שהוא רוצה שהיא תוותר על השאר והכסות והיא מסכימה, אז היא מחלה לו על השאר והכסות. לעומת זאת כאן בירושה, מן הסתם הבנים לא מוכלים על החלק שלהם. לכן האבא לא יכול לשנות. כי בכל עסקה ממונית יש שני צדדים, ובשביל לשנות צריך את ההסכמה של שני הצדדים. יוצא לפי הסבר הזה ברשב"א, אם למשל הבכור יסכים לזה שאבא ישנה, וכמו שלמנו הבכור כן יכול לוותר על החלק בכורה שלו, אז בזה אבא כן יוכל לשנות. זה הסבר של הרשב"א, בהערות בשיעור נכתוב הסבר של הרמב"ן. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון, האם האבא יכול לשנות את דיני הירושה. עכשיו הנושא השני, איך אנחנו יודעים שבכור הוא בכור? אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב'. אז קודם כל יש לנו כלל שאבא נאמן לומר מי הבן שלו הבכור. נלמד את זה בדף הבא בעמוד ב', כתוב בתורה כי את הבכור יכיר, לתת לו פי שניים. מיכיר לומדים שהוא גם יכול להכיר אותו לאחרים. כלומר, אבא נאמן להודיע לנו מי הבכור. אז אם אבא אמר על אחד מהבנים שלו שהוא הבכור שלו, ואפילו אם זה לא היה איזו הודעה רשמית לפני שהוא נפטר, אלא פשוט יש עדים שיודעים שאבא זה היה קורא לבן מסוים בכור שלי, זה מספיק והוא הבכור. אבל אם האבא אמר הבן הזה הוא הבכור, והוא לא אמר הבן הזה הוא הבכור שלי, ואז הוא נפטר וכבר אי אפשר לשאול אותו למה הוא התכוון, פה אנחנו לא אומרים שהוא הבכור, כי יכול להיות שאבא התכוון שהוא רק הבכור לאמא ולא לאבא, ואז לא מגיע לו פי שניים. אותו דבר אנחנו רואים חמש שורות לפני שורות הרחבות בסיפור, הגיע אדם אחד לרבא בר בר חנה והוא העיד על האבא שאמר כל הזמן על איזה בן שלו שהוא בכור שוטה. אז מזה הוא רצה להעיד שזה הבכור, כנראה שהיה שם גם עוד עד כי צריך שני עדים בשביל להעיד על כזה דבר, אבל אמר לו רבא בר בר חנה, זה שאבא קורא לבן שלו בכור שוטה, זה לא אומר שהוא באמת הבכור, כי יכול להיות שהוא היה בכור של אמא שלו. וכשהוא אמר לו בכור שוטה, הוא לא התכוון אתה בכור טיפש, אלא אתה חצי בכור, כי אתה לא בכור של אבא, אתה רק בכור של אמא. וסיפור אחרון, כאן נראה מקרה שדווקא כן סומכים על זה שהוא בכור. דם אחד הגיע לרבי חנינה, והוא אמר על אדם אחד שכל הזמן כשהיו אנשים מגיעים עם כאב עיניים, הוא היה אומר להם, לכו לבכור שלי, קוראים לו שיח אחת, והוא ישים לכם רוק בעין וזה ירפא אתכם, כנראה שככה הם קובל אז שרוק של בכור מרפא. ופה רבי חנינה דווקא כן קיבל את זה כעדות גמורה על זה שזה בכור, כי הסגולה המיוחדת שיש לרוק של בכור בשביל לרפא, זה רק לבכור מהאבא ולא לבכור מהאמא, לכן מן הסתם האבא קרא לו בכור, הוא התכוון שהוא בכור של האבא, וזה בכור שיקבל פי שניים.